טוב, ויהי נועם אדוני אלינו נעלינו מעשה ידינו כוננה אלינו מעשה ידינו כוננהו. אנחנו בפרשת וישלח, שבעזרת השם השיעור יהיה לרפואת החיילים, להצלחת הלוחמים, לעילוי נשמת הנופלים, ולמען עם ישראל שיהיה לו בעזרת השם הרבה כוחות. כדרכנו בקודש, אנחנו קודם כל נתאר את הפסוקים, נתאר את מה שקורה בפרשה שלנו, ולאחר מכן נדבר על הנושא של מלכות ישראל ומלכות הגויים, שזה בעצם הנושא דווקא האחרון בפרשה, אבל אנחנו בעזרת השם ננסה לייקר אותו ולהבין מה קרה שם. למה מלכות ישראל לוקח לה כל כך הרבה זמן עד שהיא מכוננת, ולעומת זאת המלכויות האחרות, מלכות אדום, הולכת וצומחת, עוד מעט הדברים יהיו יותר מובנים. אז קודם כל, מה יש לנו בפרשה? בהתחלה הקדוש יעקב שולח את המלאכים לעשו, אחרי זה ההכנות למפגש, כן, דורון, תפילה ומלחמה, נכון, הוא מכין את עצמו בשלושה אופנים, מאבק יעקב והמלאך, אחרי זה מפגש יעקב ועשו, אחרי הרבה שנים כלום נפגשו, יעקב בשכם, כן, מבריא, יעקב הולך לקחת, יעקב מקיים את הנדר שלו בבית אל, לידת בנימין והפטירה של רחל, תולדות עשיו, בני שעיר ומלאכי אדום. אלה הנושאים שיש לנו בפרשה שלנו. אנחנו הולכים לדבר על הנושא האחרון, מלאכי אדום. זה מאוד מאוד משונה מה שקורה שם בפרשה שלנו, בעיקר בסופה, שממש התורה מעריכה במי היו מלאכים וכמה מלאכים. מאוד משונה, אם יש לך פסוקים מיותרים, תשקיע אותם בדברים אחרים. למה עושים את זה דווקא בסוף פרשת וישלח? מה היה כל כך חשוב לומר את העניין הזה? אז אם יש לכם חומשים, אני מבקש ממש לפתוח בסוף הפרשה. מלכי אדום, פרק למד וב, כן, פסוק למד א', בסדר, רואים? עוד מעט ניגש ל... אתם רואים שהתחלתי פרק למד ז', פרק למד ז', סליחה, פרק למד וב, פסוק למד א', זה טעות פה בדף המקורות. ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל, והמלוך באדום בלה בן באור, בשם עירו דנבה, והמות בלה, והמלוך תחתיו יובב בן זרח מבוצרה, והמות יובב, והמלוך תחתיו חושה מארץ אדום. בקיצור, אכלת את הראש, כמו שאומרים. זאת אומרת, מספרים לנו על מלכי אדום. מה זה כל כך חשוב לנו בתורה הקדושה שלנו, שכל מילה בתורה היא כל כך חשובה? מה היה כל כך חשוב לכתוב בחומה שלנו בסוף פרשת וישלח את כל ההשתלשלות של מלכי אדום? בסדר? השאלה ברורה? כן. דבר שני, למה היה חשוב להגיד לפני מלוך מלך בישראל? כאילו יש איזה עניין, התורה רוצה להדגיש לנו, תדעו לכם שהיו מלכים מאומות אחרות, אבל זה קרה הרבה 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 לפני שאנחנו זכינו למלך משלנו. מה התורה רוצה להגיד בדבר הזה? שאלה שלישית, לכאורה נראה שעשיו מנצח. הנה בבקשה, מלכי אדום, אלופי עשיו. הנה אנחנו, לוקח לנו הרבה זמן, יעקב עוד עתיד להתברבר, אנחנו עוד עתידים לרדת למצרים, הולך לקרוא לעם ישראל עוד המון 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 דברים, והנה פה, עשיו, אלופי עשיו ומלכי אדום ישר נכנסים לעניינים, ממנים מלך, הכל בסדר, שגר ושכח. למה עם ישראל כל כך מתעכב? אם מלוכה היא חשובה, כן, אנחנו ממליכים את מלך מלכי המלכים, והשתלשלות שלו זה המלכים שלנו, כן, דוד המלך, חי וקיים, או חכם ביבי, או מי שזה לא יהיה, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ומלאכיו, למה אנחנו מתעכבים עם זה כל כך הרבה? אם זה חשוב שיהיה מלך, מה אתם אומרים, זה חשוב שיהיה מלך או לא? כן, למה? למה חשוב שיהיה מלך? איך? שמישהו ייתן החלטות, מישהו יסדר את העניינים, מישהו ישתר את המציאות, שלא יהיה בלגן, איך אומרים חז"ל? אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. כן, כאילו נבלע אחד את השני. אז זה חשוב שיהיה מלך. אז למה עם ישראל כל כך מחכה עד שמתמנה מלך? עוד מעט אנחנו גם נראה שגם מתי שעם ישראל מבקש מלך, נכנסים בו. הוא אומר לו, מה פתאום אתה רוצה מלך? אמנם כתוב שום תשים עליך מלך, יש התלבטות בפרשנים, האם זה ציווי, או ואמרת שום עשים, האם זה תנועה מצידנו, או שזה צו אלוקי. אנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נמנה מלך, או שאנחנו מצידנו רוצים למנות מלך מצד הבקשה של העם, ולא מצד הבקשה האלוקית. קיצור, הרבה שאלות, בואו נסתכל בבקשה, בדף המקסים שערך לנו פה אותו חכם תומר. כן, אז הנה, בספר בראשית, כמו שאמרנו, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, ואז תראו מה כתוב בספר הושע. אהי מלכי רפוא ויושיעך ככל ערייך ושופטייך אשר אמרת, נא לי מלך ושרים, אתן לך מלך באפי, כלומר אני מאוד מאוד כועס, אני אתן לה, אשחרר לכם מלך, ואקח בעברתי. זאת אומרת, אפשר שיהיה מלך, אבל זה לא מקובל עליי, אומר הנביא הושע בשמו של הקדוש ברוך הוא. למה? למה ביקורת כל כך קשה של הושע? ובפרשה שלנו, אנחנו רואים שבעצם יעקב ועשיו נפגשים, ואז הוא אומר לו, ויאמר נשאב אלך, ואלך כנגדך. מה אתה אומר? בוא, אני מבין שהקצב שלך הוא יותר איטי, יש לך משפחה גדולה, יש לך המון נכסים, בוא נלך ביחד. גרשי גם אומר שמה, זה לא רק עניין של עניין פיזי, נלך ביחד, אלא ממש, אני מוכן ללכת איתך יד ביד. המדרש אומר, תסתכלו בבקשה, מדרש רבה אומר, עשיו שולח, אמרתי את זה בשפה שלי, אבל הרעיון שם שהמדרש אומר, שעשיו שולח בגדי מלכות, שולח בגדי מלכות ליעקב, אומר לו, תקשיב, אין לי שום בעיה, לא שאני מחפש אני להיות מלך, תהיה מלך אתה. ויעקב דוחה את זה. מה זה הסיפור הזה? מאוד מאוד משונה. ברור, עוד פעם, הם נפגשים ביניהם, הוא אומר לו, אני מוכן ללכת בקצב שלך, אם אתה אומר שהקצב שלי והקצב שלך הם שונים, אני מוכן ללכת בקצב שלך, או יותר מזה, אני מוכן שאתה תהיה המלך, קח את הבגדים, תמלוך עליי, ואני יחד איתך. Fair enough, נכון? מה קורה פה? עשיו שולח בגדי מלכות ליעקב, הוא מבקש להקים מלכות משותפת, ויעקב דוחה אותו. ואז מה הוא אומר לו? במקור הרביעי, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים אשר אבוא, אל עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. תשמע, אני לא מעוניין במאצ'ינג הזה, אני לא מעוניין בשיתוף הפעולה הזה, אני לא מעוניין שעכשיו אתה תמליך אותי עליך, אני רוצה עוד לחכות. למה? למה אתה מחכה? אם זה כל כך חשוב, וכמו שראינו את הביקורת של הושע, שאומר, לא, אתם רוצים מלך, זה לא מקובל עליי, זה לא בסדר. טוב, מה הסיפור? בשביל זה אנחנו מגייסים את ספר אורות. תסתכלו בבקשה, אורות המלחמה ג' הבאתי פה ספר, יש לכם את הפסקה לפניכם מצוטטת, ואז כך כתוב שם. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, אנחנו לא מעוניינים להיות פוליטיקאים, כן? תעשו את זה בקטע טוב. אנחנו לא מעוניינים במלוכה, למה? מה אומר הרב? עד אשר תבוא את מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. כרגע, כן, אתם איתי, נכון חברים? אנחנו לא מעוניינים, למה אנחנו לא מעוניינים במלוכה? כיוון שמלוכה, כרגע, אומר יעקב לעשיו, היא חייבת לבוא בלבוש פראי, ברברי. כלומר, אם אני רוצה למלוך, מה אני אמור לעשות? אני אמור לרדות בעם. וזה אני לא רוצה, אומר יעקב. אם אני רוצה שתהיה מלכות, אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, אני רוצה שתהיה מלכות מזה שאנשים רוצים את המלך, אוהבים את המלך, מכבדים את המלך מצד כבוד אלוקים שיש בו, ולא מצד כבוד מלכים שיש בו. אני לא לויאלי, אני לא אוהב את המלך מצד שאני מפחד ממנו. אני לא משתף פעולה ומוחק את האישיות הפרטית שלי בגלל שאני מפחד ממך. אני רוצה מלך כזה, זה בעצם כל המילים, אני נכנס רגע למוחו ולליבו של יעקב, אני רוצה מלך כזה שבעצם הוא ממליך את עצמו בקטע טוב. העם אשר איתו רוצים במלכותו. העם רואה בו, במלך הזה, כמו דוד המלך. ליבי חלל בקרבי, הוא אומר, אני בסך הכל שליח. או כמו משה רבנו, או כמו כל המנהיגים שהיו לנו בימי התנך, שבעצם המלכים או המנהיגים הם בסך הכל צינור. בסדר? שאומרים למשה במעמד הר סיני, מה אומרים לו? הקדוש ברוך הוא אומר, הוא רואה שהם עושים עגל. אומר לו, הרף ממני והשמידם, ואכלה אותם כרגע. עזוב אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, תן לי להשמיד אותם. ואותך אצא לגוי גדול, אותך, אתה משה רבנו, מה אכפת לך? אומר משה, לא, לא, אני לא מעוניין בזה. אין לי שום עניין בלמלוך, בלרדות בהם, בלעשות להם משהו שהם לא מעוניינים בו. בסדר? אני רוצה שההנהגה להגיע, אומר יעקב בעצם, עד כי יבוא אל אחי סעירה. עוד יבוא זמן שבו המלכות תהיה אחרת. בוא ניגש שוב לפסקה של הרב קוק. יש את זה לפניכם, נכון? אז מקור מספר 5. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. אמנם נשלחנו לגלות, אבל בעצם גם אנחנו לא היינו מעוניינים בזה, לא יעקב ולא הדורות אחרים. למה? למה? עד אשר תבוא מעת, עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה. זהו הזמן שאנו מקווים, מובן הדבר, שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, וכולי וכולי, אני מדלג, איפה שיש שורה מודגשת. בחלה נפשנו, בחטאים האיומים, של הנהגת ממלכה בעת רעה. אתה יודע למה אנחנו לא רוצים את המלכות? אתה יודע למה אני יעקב לא מעוניין במלכות יחד איתך עשיו? מכיוון שאני יודע שכדי למלוך, אני צריך לעשות מעשים מאוד 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 קשים. כולנו יודעים שמלכות זה אומר משטרה, זה אומר בתי כלא, זה אומר משטרה צבאית, כן? כל מה שהחיילים הכי לא בא להם בטוב וכו'. ואז בואו נראה באמת מה קורה עם שאול. שימו לב. אנחנו עוד נחזור לפסקה. בשמואל א', הפסקה האחרונה בדף הראשון. שמואל א', פרק י' פסוק ז', רואים אותי נכון? מה קורה שמה? יש את נחש העמוני, הוא מתגרה בעם ישראל, אנשי יבש גלעד, ואז שאול צריך לגייס את העם. זה שאול הוא המלך הראשון, ובוא נראה איזה דוגמה מאלפת זו. רצית לשאול משהו? לא. אנחנו נראה איך הדחייה של יעקב, מלמלוך עכשיו יחד עם עשיו, למה? כי הוא ראה בעיני רוחו שהמלך יצטרך לעשות מעשים מאוד מאוד לא יפים כדי לגייס את העם, כדי שילחמו ביבש גלעד בנחש העמוני. אני מסביר. תראו, קודם כל את הפסוקים, מקור אחרון. ויקח צמד בקר, רואים אותי חברים? כן או לא? או, ויקח צמד בקר, וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים למור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, מי שלא בא אחרינו, כה יעשה לבקר. ככה יקרה לכל הבקר שלכם. ואולי גם לכם אפילו. אני אשחט אתכם. אומר שאול, תגיד, ככה מתנהגים? ככה מגייסים אנשים? ככה מגייסים בני ישיבות? צריך שזה יהיה בנעימות, צריך שזה יהיה בהכלה, צריך שזה יהיה באהבה, צריך שאנשים, כל אחד מאיתנו, ירצה להצטרף למלחמה. המלחמה לא תהיה כפויה עליו. זאת אומרת, אנחנו רואים שבאמת יעקב צדק. מה הוא רואה? שעוד יבוא, הוא רואה בעיני רוחו, שעוד יבוא שאול כזה, וכדי לגייס את האנשים למלחמה, הוא בעצם יהיה באיומים. הוא אומר, חבר'ה, מי שלא מצטרף, אנחנו שוחטים לו את כל הבקר, אולי אפילו אנחנו נשחט אותו, כי הוא חייב לעשות מה שאני אומר. נכון? יש לנו עוד מושג שנקרא מלך פורץ גדר. מלכים, הם מתנהגים בצורה לא פשוטה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז זה קודם כל, שאנחנו רואים ששאול המלך הראשון מתנהג בצורה מאוד 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 בוטה, וזה אולי מראה לכולם שבעצם אם אנחנו מאיצים את המלכות, כלומר, לפני שהקדוש ברוך הוא מחליט שאנחנו צריכים מלך, אנחנו דוחקים את הקץ ומבקשים, עכשיו אנחנו רוצים מלך, זה יוצא באופן מעוות. גם מלך ישראל מתנהג כמו כל המלכים האחרים. גם הוא מתנהג בצורה בוטה, גם הוא רוכש את לבבות של כל האנשים, בזה שהוא מאיים עליהם, ולא בגלל שהם מזדהים איתו ואוהבים אותו. הייתי ברור? גם לחברה הצרפתים? חזק הוא ברור. יפה מאוד. טוב. אנחנו עוד נחזור לפסקה, כמו שאמרתי, של אורות, אבל... אומר המדרש, עשיו, כיוון שראה יעקב, תסתכלו בבקשה בעמוד מספר 2, כיוון שראה יעקב עשיו ואלופיו, אתם רואים נכון? נתיירה, אומר, אוי ואבוי, וואלה, אני רואה כל כך הרבה אלופים, כן, שבעה פסוקים, מלא אנשים וזה, מה יהיה איתי? איך אני אוכל להתמודד איתם? כיוון שראה יעקב עשיו ואלופיו נתיירה, איך אני אתמודד איתם? אין לי מישהו שמאגד אותנו, אין לנו איזה מלך, אין לנו איזה מצבי, אין לנו מישהו שהוא ככה ילך לפני כולנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מאלה אתה מתיירה, מה הבעיה? מה אתה פוחד? גץ אחד, מה זה גץ? ניצוץ כזה, איך אומרים בצרפתית גץ? איך? זץ? זזו? זזו. גץ אחד משלך, וגץ אחד משל בנך, ואתם שורפים את כולם. אל תפחד, אין לך ממה לפחד. הסיבה שאתה לא רצית מלך, זה בגלל האצילות שלך. זה לא בגלל השפלות שלך. הסיבה שלא רצית מלך, זה בגלל שאתה אמרת שאתה בוחל בזה בגלל כל הקטעים הרעים שזה דורש ממך, להתנהג בצורה לא יפה, לרדות באנשים, להיכנס להם בצורה. זה לא הסיפור. הדאו דכתיב, והיה בית יעקב ובית יוסף להבה. אין בעיה. כמו כל אומות העולם הם כמו קש, כן? כמו כל אומות העולם הם כרשעה שהיא כאשן מתקלט, ואתה, עם האמת שלך, אתה יעקב, ובעזרת השם המנהיגים הבאים, יוסף, יהודה, כל מי שמתגלה במנהיגותו, אין לכם ממה לחשוש, מכיוון שאתם מגיעים עם הרוח הגדולה, מכיוון שאתם מגיעים עם הגדלות מוחין, הסיבה שאתם לא רוצים במלוכה זה בגלל שאתם לא רוצים, כמו שנקרא, כיבוש משחית. אם אנחנו רוצים שהמלוכה תלבש לבוש של לבוש אצילי, לבוש גבוה, לבוש טהור, לבוש קדוש, והיה מחנך הקדוש, פגשנו את זה גם בפרשיות האחרות, אנחנו צריכים לחכות. אנחנו צריכים להמתין. אנחנו צריכים לבנות את עמוד השדרה שלנו. אתם יודעים שמחנה, הקדוש ברוך הוא משקיע בזה הרבה פסוקים, והיה מחנך הקדוש, המחנה הצבאי, זה צריך להיות המקום הכי קדוש בעולם. היציאה למלחמה, יש כהן משוח מלחמה, שלפני שיוצאים למלחמה, ולפני שהם מביאים לכדי ביטוי את המלכות ואת העוצמה שלה, הוא אומר להם, חבר'ה, אתם נלחמים מלחמות השם, כמו שאנחנו רואים עכשיו, החיילים הקדושים שלנו. יש אפשרות אחת, רבק כזה, נטול קדושה, נטול טהרה, שהוא עלול היה להיות אם יעקב היה מסכים ישר לעשיו. ואז העם עדיין לא מוכשר, העם עדיין לא מתוקן, המידות לא מתוקנות, ואז הלחימה של עם ישראל הייתה באותו אופן של כל אומות העולם. אבל אומר לו יעקב, התנהלה לי איתי לרגל המלאכה, אני חייב עוד זמן. אני חייב לבנות את האישיות של המשפחה שלי. אני צריך לבנות את האישיות והמידות של העם שלי. עוד יבוא יום, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה, ועוד יבוא יום שאנחנו נתאחד. עוד יבוא יום שכל אומות העולם, וזה, מה זה אולי? אנחנו רואים את זה עכשיו. הסכמי אברהם, עכשיו גם שמעתי, הסכמי יצחק. לא יודע אם שמעתם. הסכמי יצחק, וכנראה גם יהיה בעזרת השם הסכמי יעקב. כל מלכות אדום. ארצות הברית יבוא, טראמפ יגיד, חבר'ה, קלטתי את הנקודה, בואו אתם תבלחו עלינו ולא אנחנו עליכם. אבל כדי שנגיע למציאות הזאת, צריך עוד זמן, צריך להמתין, צריך לבנות. תראו מה אומר שמואל, מעל המדרש. ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. אתם יודעים מה עלול לקרות אם אתם תעשו את זה לפני הזמן? אתם רואים במקום מספר אחת, בדף מספר שתיים. פסוק י' א' בשמואל. פרק ח' פסוק י' א'. ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. אל בניכם ייקח. ושם לו במרכבתו ובפרשיו. ורצו לפני מרכבתו. אתם יודעים מה הוא יעשה לכם? אם אתם תרצו מלך, אתם יודעים מה יקרה? כיוון שלא הוא ולא אתם מוכנים למצב קדוש כזה של מלוכה, הוא בעיקר ירדה בכם, ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו ולקצור קצירו, הוא יתפוס אתכם, אתם תהיו הפועלים שלו. ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות, כולם יפכו להיות משרתות בבית המלוכה ולעופות, ואת שדותיכם ואת כרמכם ועזתכם הטובים ייקח, ונתן לעבדיו. לא תקבלו שום דבר. זה אומר שמואל על הבקשה של העם למלך. זרעכם וכרמכם יעשור, ונתן לסריסיו, כן, לעובדים שלו ולעבדיו, ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת ברוכיכם הטובים, כן, את החבר'ה הכי טובים, את המכון מאיר, מה היה אם זה מכון מאיר היה אז? היה אומר, כל החבר'ה אני רוצה אצלי, עבדים ושפחות, חס וחלילה. ועשה למלאכתו, צונכם יעשור, ואתם תהיו לו לעבדים, השם ישמור, בסדר? דברים לא טובים. טוב, אז איך צריך לראות מלך בישראל? בשביל זה אנחנו נקרא ברמב״ם, ואחר כך נחזור לפסקה. שימו לב, איך צריך להיראות מלך בישראל? מהם הקריטריונים? איך בוחרים מלך? אז קודם כל, ראינו זה גם בפרשת שעברו, כל האבות שלנו היו, איזה מקצוע היה להם? רועי צאן, חזק וברוך. זוכרים שהזכרנו את המדרש, שאיך אברהם אבינו, כדי לקבור את שרה, איך הוא גילה את מערת המכפלה? הוא רדף אחרי מי? אחרי אחרון הכבשים, נכון? היה לו עדר, מסודר, והוא רודף אחרי הכבש האחרון, רודף, 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 אופ! מגיע לכניסה למערת המכפלה. זאת אומרת, כשאתה רוצה לבחור מנהיג, אתה צריך שכמו שהוא רואה צאן, שחומל על הצאן, ואוהב אותם, ורוצה בטובתם, ולא רודה בהם, ולא נכנס להם בצורה, כזה המלך אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא. מלך כמו אברהם, כמו יצחק, כמו יעקב, מלכה כמו רבקה, גם לגמליך ישב. אז תראו מה אומר הרמב״ם, וזה כמובן, זה בפרשה שלנו על יעקב. כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול, אתם רואים אותי נכון? וחייו הכל בכבודו, כך ציווהו, אומר הרמב״ם, כך ציווהו את מי? את המלך. להיות ליבו בקרבו שפל וחלל. אולי נקרא את זה מתוך הרמב״ם בעצמו. בסדר, פשוט זה פה עם ניקוד. כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב וחייב הכל בכבודו, כמובן עם ישראל צריך לכבד את המלך, וזה דרך אגב נקודה מאוד חשובה. גם אם המלך לא מקובל עלינו, ולא בדיוק קאפ אוף טי שלנו, לא בדיוק רואים עין בעין כל דבר, ואומר הנציב מוולוז'ין, כן, רבו של הרב קוק, אומר, גם הדמוקרטיה, כן, שהיא בוחרת היום, מאיפה מגיע הכבוד שלנו לשרי ממשלתנו ולנשיא שלנו? נשיא בעמך לו את האור ולכבד את המלך. הנציב כבר קבע שהמלך של היום זה אדם שנבחר בבחירה דמוקרטית, גם אם הוא לא מוצא חן בעינינו, כן? וצריך להתנהג בכבודו. אבל גם הוא צריך להתנהג בכבודנו. בוא נראה מיד. כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך ציווה להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר, וליבי חלל בקרבי. מי אמר את זה? דוד המלך, שהוא המלכות האמיתית, נכון? דוד מלך ישראל חי וקיים. כמו שראינו בשיעור שעבר, אתם זוכרים? אמרנו שמי שהוא חי, כן, מי שהוא תם, אז הוא באמת חי. ומי שהוא לא תם, הפוך, אז הוא ממש מת. יעקב אבינו שהוא מתנהג בתמימות, באצילות, בנעימות, בהנהגה של הצון, באכפתיות כלפי הצון, ואחרי זה בעזרת השם, באכפתיות כלפי העם, הוא מנהיג אמיתי, הוא חי, דוד מלך ישראל חי וקיים. ויעקב אבינו נאמר עליו, העוד אבינו חי, בסדר? אז ככה צריך לראות מנהיג, שנאמר לי בכלל בקרבי, תראו איזה יופי, איזה אצילות, ולא ינהוג גסות לב בישראל יתר מדי, שים לב, יש חצון, אתה צריך לדאוג להם, שנאמר, לבלתי רום לבבו מרחב, אל תעוף על עצמך, אתה בסך הכל נבחר ציבור, אתה בסך הכל יצאת מתוך העם, תדאג להם, ויהיה חונן ומורחם לקטנים ולקטנם ולגדולם, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, תראו איזה מלך מיוחד אנחנו צריכים פה בעם ישראל, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים, ידבר רכות. זה מלך צדיק רציני צריך להיות, שנאמר שמעוני אחי ועמי, ואומר, אם היום תהיה לעבד לעם הזה, כן? כמו שהרב קוק, אתם יודעים שבמכתבים שלו, הוא היה חותם, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. ככה הוא היה רואה את עצמו, הרב קוק. ככה צריך להתנהג מלך. ככה צריכה, כן, תלמידי חכמים נקראים מלכים. ככה צריך להתנהג מלך. לעולם יתנהג בענווה יתרה. אין לנו גדול ממשה רבנו. והרי הוא אומר, ונחנו מה, נכון? כל זה מצוטט לכם, יש לכם את זה בפנים? ונחנו מה? ויסבול תורחם ומסעם ותלונותיהם וקצפם. כן, אל תבעט בהם. אז יש ביקורת, אז מה? מה קרה? אף אחד מאיתנו לא מושלם. מלך גם יכול לקבל ביקורת. אתם זוכרים שפעם סיפרתי לכם, שאלתי את הרב אליהו, את הרב מרדכי אליהו, תגיד לי הרב, מה הקריטריון לצדיק אמיתי? פעם אחת ולתמיד שאני רוצה לבחור צדיק, או רוצה לבחור מלך, או רוצה לבחור איזה מנהיג, מישהו שאני יכול להזדהות איתו, מה עם הקריטריונים? מה הוא אמר לי? 5 קריטריונים. דבר ראשון, שמח. שמח. למה הוא שמח? כי הוא עושה משהו שמתאים לו. אותו דבר גם המלך, צריך להיות אדם שהוא עושה את זה בהתאמה, לא בעצבנות, לא ברדיעה, שמח. דבר שני, ענווה. קריטריון ראשון, שמחה מצוינת אתה. דבר שני, ענווה. ענווה כלפי, כמו שראינו עכשיו בסעיף, ענווה כלפי כל הסובבים אותו. דבר שלישי, היכולת לקבל ביקורת. מה קרה? מה, אתה מושלם? אתה מלך מושלם? להיות כמו יעקב, להיות כמו אברהם, להיות כמו יצחק, להיות כמו האבות באימות הקדושים. זה מלך אמיתי, להיות כמו דוד המלך. שמתי שמגיע לו נתן הנביא, אז הוא לא מתחמק, מה הוא אומר? חטאתי להשם. מודה ועוזב, ירוחם. אז זה הדבר הרביעי, נכון? שמחה, ענווה, יכולת לקבל ביקורת. הדבר הרביעי, לאהוב את כולם. כך אמר לי הרב אליהו, כמו שכתוב פה ברמב״ם. כך צריך לראות מלך. כך צריך לראות מנהיג בעם ישראל. כדי להגיע לרמה הזאת, צריך הרבה זמן של תיקון מידות. זה לא קורה ברגע אחד. אם המלך בתקופתו של יעקב, כן, היה מסתכל לצדדים, הוא אומר, אני מבין איך צריך לראות מלכות. מלכות צריכה להיות עצבנות, רדיעה באנשים, כיפוף זה, הבהרה שאני החזק, ואתם הרשעים. ולא כמו ככה, זה היה הדבר הרביעי, והאחרון זה, איך כתוב בתורה, ראשי תיבות כיסא. לא ירבה לו כסף, לא ירבה לו סוסים, וא' זה אישה. כלומר, לא ירבה לו נשים, נכון? על המלך כתוב. לא ירבה לו ראשי תיבות כיסא, ככה זה קל יותר לזכור. לא ירבה לו זהב, ולא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו נשים. כן, הסוסים זה מי שהולך לפניו, הכבוד הגדול, הכסף זה כסף, ונשים זה נשים, כי פשוטו. זאת אומרת, המלך צריך מאוד 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 להיזהר. אתה רוצה להיות מלך? אתה יודע שכל אחד מעם ישראל כתוב עליו, ואתם כתבו לכם את השירה הזאת, אתם יודעים שכל אחד מאיתנו, לכתחילה, צריך לכתוב ספר תורה. ספר תורה שיהיה משלו. היום האחרונים אומרים שבזה שאנחנו קונים, אנחנו יש לכם בוקסות, נכון? בתוך הבוקסות יש ספרים שלכם? אם זה ספרים שלכם, וזה הערה חשובה, שכל אחד צריך בעזרת השם שיהיה לו ספר משלו, הוא יצא, ככה אומרים הפוסקים האחרונים, יוצא ידי חובת כתיבת ספר תורה. אבל זה בדיעבד, עם האצבע, בסדר? המלך, כתוספת לכל העם, צריך שיהיה לו גם ספר בארון הקודש בחדרו, וגם ספר איפה? על זרועו. יש לו ספר כזה קטן, כל הזמן הוא הולך עם הספר הזה. למה? כדי שהוא לא יתגאה. אפילו שלמה המלך אמר, לי זה לא יקרה. והיה לו באמת רעיון טוב, הוא רצה באמת, הוא הרבה לו נשים, 1,000 נשים, כדי שיהיה לו שיג ושיח עם כל אומות העולם. 1,000 נשים היו לו, אמרה, אני ככה זה, אני יודע, דרך האישה הזאת, דרך ההיכרות שלי איתה, אני יודע שצריך להתנהג עם העם, וככה אני אמלוך בכל העולם, בקטע טוב. אבל, כתוב בתורה, לא ירבה לו נשים, ואפילו שלמה המלך, החכם מכל אדם, בערוב ימיו נאה אחרי עבודה זרה, שנאמר, מרבה נשים, מרבה כשפים. אותו דבר הכסף, והזהב, והסוסים, צריך מאוד מאוד להיזהר. אתה מלך? אתה צריך משנה זהירות. כולם מסתכלים עליך, כולם לומדים ממך, אתה לא עוד אחד. זה אמור גם כלפי המלכים הגשמיים, כמובן גם כלפי בני מלכים, כמובן גם כלפי תלמידי חכמים. אנחנו יודעים שהעבירה הכי גדולה זה חילול השם. יותר מגילור היריות, שפיכות דמים ועבודה זרה ביחד. מה זאת אומרת? אם יש מנהיג, אם יש מלך, אם יש תלמיד חכם, שהוא מחלל את השם, הוא מתנהג בצורה שלא לא לעניין, הוא עושה חילול השם. בן אדם, תארו לכם חס וחלילה, וצערנו הרב בשנים האחרונות, יש לנו דוגמאות כאלה, של מלכים או תלמידי חכמים, שמנצלים את המרות שלהם ומתנהגים בצורה נוראית, בצורה שממש מחללת את השם הגדול והנורא. אתה מלך, אתה יד האריכתא של הקדוש ברוך הוא. אתה מלך, אתה אמור להיות כמו דוד המלך, להיות צינור. אתה אמור להיות ליבי חלל בקרבי, אתה אמור להיות כמו משה רבנו. לא לנצל את הכבוד ואת הכסף ואת הזהב, ואת היכולות שלך כדי לרדות באנשים אל האדרבה, לרומם אותם, לסגב אותם, להעלות אותם. ככה צריך לראות מלך בישראל. אני ממשיך ברמב״ם. אין לנו גדול ממשה רבנו, והרי הוא אומר, ואנחנו מה? מי אנחנו בכלל? ויסבול תורחם ומסעם ותלותיהם וקצפם, כאשר יישא האומן את היונק. כן, כמו אמא שלוקחת את הילד שלה, ככה מלך צריך לקחת את העם שלו, כמו הרועה. רואה כרעו הכתוב, לראות ביעקב עבדו. ודרכו של רואה מפורש בקבלה, כוונה בנביא, קבלה ברמב״ם, קבלה נביא. כרואה דרו יראה, בזרועו יקבץ תלאים, ובחיקו יישא, עלות ינהל. לסיכום, איך צריך לראות מלך? אדם שהוא רחמן, אדם שהוא אוהב, אדם שהוא צדיק, אדם שיש בו שמחה, אדם שיש בו ענווה. אדם שיכול לקבל ביקורת, אדם שאוהב את כל חלקי העם, אדם שלא ירבה לו לא כספים ולא נשים ולא סוסים, כמו שאמרנו ראשי תיבות כיסא, וכך הוא בעצם, זאת בעצם ההנהגה האמיתית שמלך אמור להיות. נחזור ברשותכם לפסקה של הרב קוק בעמוד הראשון. בסדר, וידפדפהו? בואו נלמד ביחד עכשיו הפסקה של הרב. כן, בבקשה. איך? כף. זה כיסא, כסף, נכון? סמך זה סוסים, וא' זה אישה. אישה אנשים, בסדר? בשביל הרמז. כן, בבקשה. כי בעצם הוא אומר, אם אני אעשה את זה עכשיו, אני עלול להוציא מעצמי דברים שליליים, אני והבאים אחריי, כי צריך תהליך שלם שיהיה שאלה מצוינת, רק נחדד אותם, דיברנו על זה. אני צריך עוד הרבה זמן עד שאנחנו נהיה מאופסים על עצמנו, עד שהמידות שלנו יהיו מתוקנות, עד שזה שאני הופך להיות מלך, זה לא יעביר אותי על דעתי, נכון? אנחנו מכירים את זה, שבן אדם בהתחלה הוא כל עוד הוא בתפקיד פשוט, אז הכל בסדר, הכל טוב, הוא קשוב לאנשים, הוא אוהב את האנשים, פתאום הוא, כן, כמו שכתוב בנביא, למרבה המשרה, הוא מקבל איזה משרה, תסתכלו שם, זה כתוב במם סופית, למשרה, במקום להיות כתוב מם פתוחה, כתוב מם סופית, כי לפעמים בן אדם מקבל משרה, הופ, סוגר את עצמו, לא מכיר את החבר'ה מהשכונה, נגמר הסיפור. חבר'ה, אני כבר נוסע בביויק שלי, יש לי נהג, יש לי משרד, יש לי מחשב, יש לי משכורת. אני ואפסי, חס ושלום. אומר יעקב, אני חייב לחכות. אני לא יכול עכשיו להיות שותף. גם אם אתה אומר שאתה תהיה מלך עליי, סליחה, שאני אהיה מלך עליך, אתה מסכים לזה? אתה נותן לי את הפורפירה הזאת? עדיין אני לא מסכים, כי אני מרגיש שאני לא מספיק מתוקן. לא אני ולא העם. בסדר, הייתי ברור? בואו נקרא ברשותכם את הפסקה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זה שעם ישראל מואס במלכות, זה גם בגלל שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגלות, וזה היה סוג של אונס, אבל היה בו גם סוג של רצון פנימי, שאנחנו לא מעוניינים בזה, כי מרגישים שזה עדיין לא מתאים לנו, ועלול להביא אותנו, כמו שעניתי הרגע, למחוזות לא טובים של ברבריות ורשעה. זהו הזמן שאנו מקווים, אנחנו עוד יהיה בסדר, שזה עכשיו. זהו הזמן שאנו מקווים, מובן, זה הזמן שאנו מקווים, נקודה. מובן הדבר, שכדי להגשימו, כן, אם אנחנו רוצים שתהיה מלכות כמו שצריך, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם. רבותיי, מגיעים לארץ ישראל, אז צריך עכשיו לעשות הרבה דברים. צריך שתהיה לנו כלכלה משלנו, וצבא משלנו, ומערכת תרבות משלנו, וחינוך משלנו, ושופטים משלנו. אנחנו לא יכולים להמשיך להיות שופטים על פי המשפט האוטומני, הבריטי והצרפתי. צריך השיבה שופטה הרכב הראשונה. צריך לייחל לירושלים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. בגלות, בסדר, היינו שם בגלות, מה שעניין אותנו זה השטייטל שלנו, יש לי בית כנסת, תן לי ארבעת המינים, נבנה סוכה, חזק וברוך, אני לא צריך לדאוג למערכות כלליות. יש מי שעושה את זה, זה הגויים. כשמגיעים לארץ ישראל, אין מישהו אחר שיעשה את זה במקומך. ממילא הסוגיות הן הרבה יותר כבדות והרבה יותר נוקבות. ומתי שאנחנו, כוחות החיים שלנו מתעוררים, גם זוהמת נחש הקדמוני מתעוררת. שבן אדם חי, אז גם הצדדים הלא טובים שבו חיים, נכון? אם אני בן אדם כזה קטן ושפל, אז הכל כזה בקטנות. אבל אם אני בן אדם מלא בחיות וחיוניות, אז הכל מתעורר. ברור? ממילא אנחנו נכנסים לסוגיות לא פשוטות שבאים לארץ ישראל. אומר הרב קוק, זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו, כדי להיות במלכות אמיתית, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא, כן? הכל יד אל בורא כל העולמים מנהלת. יש הכל מתוזמן. אבל האיחור, וזו הנקודה שאמרנו לאורך כל השיעור, הוא איחור מוכרח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בכוונה עושה את זה. גם לגבי נתינת התורה, אומר הרב קוק, באורות התורה, למה היה צריך כל כך הרבה זמן לחכות עד שנתנו את התורה? הרי אתם יודעים שתורה קדמה לעולם, תתקעד דורות, 784 דורות קדמה התורה לעולם, אז למה היא ניתנה רק אחרי 2,000 שנה? למה היה צריך לחכות כל כך הרבה זמן? תן תורה בהתחלה, נגמור את הסיפור. אממה, דרך ארץ קדמה לתורה. היה צריך שהברבריות העולמית קצת תשכח, תהיה יותר מתונה, שהעולם יהיה מוכן לקבל תורה, גם עם ישראל כמובן, אבל גם העולם, שתהיה דרך ארץ שקדמה לתורה. אתה יודע מה גם פה? למה המלכות שאלנו בהתחלה? למה אתה, יעקב, למה אתה מחכה? תקים מלכות. עוד יותר מזה, עשיו מאפשר לך את זה, אז למה אתה לא לוקח את זה? לא, צריך הרבה הרבה זמן, מתון מתון, לא לדחוק את הקץ, כדי שאנחנו נהיה באמת מתוקנים, במיוחד לאור זה שאנחנו צריכים להפעיל מערכות, מערכות ארציות, כדי להפעיל מערציות. למשל, תן לכם דוגמה. אם אנחנו עכשיו, מה זה אם? אנחנו עכשיו בארץ ישראל, ברוך השם, נכון? 78 שנים נדמה לי למדינת ישראל, יהיה ביום העצמאות הזה. יש משטרה, נכון? משטרה זה דבר לא סימפטי. לא כולנו אוהבים לקבל דוחות. למרות שהיה לי חבר, שמתי ששוטר היה יוצא אותו, אמר לו, תודה רבה לך, אשריך. כאילו, השוטר אמר, תגיד, אתה מדבר איתי? כן, כל הכבוד לך שאתה דואג לזה שיהיה שיטור בארץ ישראל. תודה רבה לך, נשק אותו, מחבק אותו את השוטר, יש לו הרבה, יש לו קלסר מלא דוחות. בסדר? איך עושים את זה שתהיה משטרה, אבל המשטרה הזאת תהיה הוגנת ומוסרית? איך עושים שתהיה מערכת משפט ולא יזרקו את הפלאפונים לים? אה? איך עושים צבא שבאמת יהיה צבא קדוש. זה מלאכה מאוד מאוד קשה. זה בעצם מה שאנחנו עושים פה ביום יום. בונים את התודעה שלנו, בונים את הקדושה שלנו, מבינים מה הקדוש ברוך הוא שואל מאמנו. מסתכלים בתנך ולאורך פרקי התנך, רואים מה קורה כאשר אנחנו מקדימים את זמננו, ואיך שאול, שהיה צדיק גדול, פחות בהתחלה, שהיה אדם מורם מעם, איך הוא מתנהג באיומים. ככה אנחנו רוצים שהמלכות שלנו תיראה? אנחנו רוצים שהמלכות שלנו תהיה בזה שאנחנו אוהבים, מכילים וממילה מתקדמים. בחלה, שמה? או, נכון, כתוב על כל הירא ורך הלבב, נכון? ילך וישוב לביתו. שואל פה, חכם תומר, לא הבנתי, אתם יודעים שמי שמארס אישה ולא התחתן איתה, או מי שנטע כרם ולא חיללו, או כל הירא ורך הלבב. אנחנו לא באים ואומרים, טוב, אם ככה, אז קדימה, מהיום המלכות שלנו זה עלי בייבי כזה, הכל כזה בעדינות, לא עושים שום דבר. קצת גולנצ'יקיות. על גולנצ'יקיות בתארה. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם על שם אלוקינו נזכיר על הרכב והסוסים. כן, הסברנו איזה פעם. הגאון מווילנה אומר שזה החצי השני של הפסוק, לא בא לסתור את החצי הראשון. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו נבוא עם הגמרות והתנך ונעשה ככה. לא, לא, לא. גם אנחנו נבוא עם רכב וסוסים. כן, לעתיד לבוא לא, אבל כרגע. נבוא עם רכב וסוסים, אבל מה החידוש שלנו? שאנחנו קוראים בשם השם. באלוהים נעשה חיל, הוא זה שנותן לנו את הכוח להילחם. שהחידוש הוא שלא אתה כאילו הגבר, אתה אומר לשם ייחוד. עכשיו הבן שלי קיבל נגב, אמרתי לו, נו, אמרת לפני שהרבצת, אמרת לשם ייחוד קודשה ברכות שכנתה, בשם כל ישראל, אמר, פחות או יותר. ככה צריכה לראות מלחמה בישראל. ככה אמורה להיות מלכות בישראל. אז בסדר, ענינו לשאלתך, זאת אומרת, כן תהיה מציאות כזאת, שאם אין ברירה, אז צריך לעשות סדר בבלגן. ואנשים צריכים להיות קשובים למלכות. אבל דבר אל הסלע. לא הקה בו. לא להקות. אנחנו יודעים שמשה רבנו, גדול המנהיגים שלנו, לא נכנס לארץ ישראל כיוון שהוא יקה בסלע. לא באילוף ולא בפתאומיות. אלא דבר אל הסלע בחינוך, בהכלה, בתיקון מידותי. ככה נגיע לנגע האמיתית. דקות אחרונות, אני קורא פה את המשך הפסקה. איפה שמודגש. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה, עכשיו מגיעים לתקופה שלנו, הגיע הזמן קרוב מאוד, העולם התבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב. זה לא אומר שמלכות חייבת להיות מלכות רעה, מלכות יכולה להיות מקסימה. על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוקית הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפרפורה, ואז מה הוא אומר לו? כן, שלח לו כאילו את הגלימה הזאת, שאומרת, אני בבקשה תהיה מלך. יעבור לה אדוני לפני עבדו, עזוב, עזוב, תן לי. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה. בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוא. כלומר, זה לא היה בשבילנו. בגויים נתפזרנו. נזרנו במעמקי האדמה. מתי זה כן יקרה? שזה קורה עכשיו? עד אשר את הזמיר הגיע, וכל התור יישמע בארצנו. כאשר הקדוש ברוך הוא, לאור מה שכתוב בספר יחזקאל, בפרקים למד וב, למד זי, למד חט, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, ולב בשר אתן בקיר בכם, ורוח חדשה אתן בקיר בכם, ואז רק אחרי זה, אחרי שכולם התקבצו, לא כתוב שישמרו מצוות. מה לעשות? לא כתוב בספר יחזקאל, לא למד וב ולא למד זין, רק אחר כך, אחרי זה גם יקיימו מצוות, אבל בהתחלה, קודם כל התקבצו לפה, וזה מה שקורה לנו עכשיו. מגיעים לארץ, מגיעים למכון מאיר, מצרפת, מאנגליה, מכל הארצות, מרוסיה, מכל העולם כולו, אנחנו מתקבצים לארץ ישראל, זו גאולה. שיש גאולה כזאת, אם דיברנו מקודם על חילול השם, אתם יודעים איך נקראת מציאות כזאת, של יהודים בחוץ לארץ, חילול השם. מאיפה אני יודע את זה? גם מספר יחזקאל. אומר הנביא, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי למען שמי המחולל בגויים. מה זה חילול השם? שעם ישראל נמצא בגלות. מה זה קידוש השם? שעם ישראל מגיע בחזרה. ברגע שאנחנו מגיעים בחזרה, אנחנו ממליכים מלכות, מלכות מתוקנת, עד כי יבוא סעירה, עוד יבוא יום כזה שאת הזמיר, אל תדאג יסב. ייקח זמן. אולי 1,000, אולי 2,000, אולי 3,000. יבוא יום שבו באמת אנחנו נמליך את עצמנו גם עלינו וגם עליכם. גם בתקופתו של שלמה המלך שכתוב בתשקוט הארץ 40 שנה, שזה היה הזמן היחידי שהייתה מלכות אידיאלית, כמו שתיארנו מקודם, בשלב זה נשבר, מכיוון שהוא לא קיבל את הצו האלוקי שלא ירבה לו נשים. אז נאחל לעצמנו, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו למלכות אמיתית, תגידו אמן, שהמלכים והמנהיגים והרבנים, תלמידי החכמים, יהיו אנשים ישרים ומתוקנים במידותיהם, תגידו אמן. וממילא כל המלחמות, הם לא, אפילו לא רצו להילחם, יגידו, אתם עם ישראל, אתה חייל יהודי, פוס. אני גמרתי במלחמה, כמו שאנחנו רואים עכשיו במנהרות, בעזה, יוצאים מהמנהרות, נכנעים, ועלו מראשיים בהר ציון, לשפוט את הרסה, והייתה לשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום יהיה אדני אחד, ושמו אחד. ברוכים תהיו.